שלום וברכה לכולנו. אז למרות שינוי היום ושינוי הזמן, יש דברים שלא משתנים, והשובבים מסתיימים השבוע. היום בשבוע פרשת משפטים, המם של השובבים, שמות וירא בו בשלח יתרו, משפטים. אז אין ברירה, צריך לעשות אילוצים, ואנחנו ממש כאמור בישורת האחרונה של ימי השובבים. בשני השיעורים הקודמים עסקנו בעשר נקודות מעשיות, עשר נקודות שמדריכות אותנו. ונותות לנו תשתית מהי עבודת התשובה בימי השובבים, ואמרנו שאם זה גם שנה מעוברת אז השובבים תת, תרומה ותצווה, זה לא השנה, כנראה שנה הבאה בעזרת השם. היום מה שאני רוצה זה שנחזור חזרה ונעמוד על הקשר. עד עכשיו דיברנו על שובבים, אבל לא דיברנו מה הקשר לשמות וירא בו בשלח יתרו משפטים, כלומר לתוכן, לתוכן של הפרשת. זה לא סתם כי זה הימים הכי קצרים בשנה, וזה מזג אוויר קריר שיותר קל בו להתענות בקלות יחסית. אלא היום אני רוצה שנעמוד על נעבור פרשה פרשה, קצת ניגע גם בעניינים של פרשת שבוע, משפטים כמובן, ונראה לא, למה זה לא סתם, זה לא בכדי שהפרשיות של השובבים הם בתקופת השובבים. או שתקופת השובבים הם באותן פרשיות ספציפיות, הרבה, מה שנקרא, שלא מהרוב הדברים, רובם ככל המבוססים הדברים שלמדתי מגיסי, או רוזן מהשם זקוע וחייהו, אז בזכותו. בשביל כך, יש לכם את דפי המקורות מקור א', נחזור לעיין בבסיס של כל הדברים, לדברי האריז"ל בשער רוח הקודש, וכבר האריז"ל עצמו עומד על הקשר בין אופי הפרשיות ותכונת הזמן לשובבים. אז מקור א', שער רוח הקודש. עניין השובבים הנודעים. רוצה לומר שיש מנהג קדום בכל ישראל להתענות 40 יום רצופים, שיש מן יום הראשון של פרשת שמות עד פרשת תרומה וקצת מן תצווה, ונתנו סימן בהם שובו בנים שובבים, ראשי תיבות שמו וירא בו בשלח יתרו משפטים, והנה עיקר התענית בהם ב-40 ימים אלו לא נתקנו אלא על עוון הקרי. וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על הקרי יותר מכל ימות השנה, וטעם הדבר יתבהר לך ממה שביארנו בעניין גלות מצרים. בחומר ובלבנים, מה עניינו? ושם נתבהר כי אותם שנשתעבדו בגלות מצרים, היו אותם הניצוצות של הנשמות שיצאו מאדם הראשון באותם 130 שנה, שפירש מנשתו, והיה מוליד שדין ורוחין על ידי טיפות קרי. וכל אלו נתקנו בגלות מצרים ההוא, ולכן בזמן הפרשיות אלו יש בהם סגולה לקבל תשובת האדם המתענה בהם על אבון הקרי. ולכן הם מתחילים מן פרשת שמות, מפני שאז בפרשה היא היה התחלת השיעבוד. ומסתיימים בפרשת משפטים, לטעם שנתבר גם שם, גם כן בעניין סמיכות, כי תקנה אל בדברי, אל מתן תורה, נדבר זה עוד מעט, כי אז נגמרו אותם הניצוצות להתקן, בעניין, כי תקנה בדברי, וכולי וכולי. בכל מקרה מדבר פה בעצם, שצריך להגיע ל-40 תעניות, 42, כי זה שם מבית, 42 כפול 2 זה פי ד', שזה הפי 84 תעניות, שזה דווקא קשור לעניין של הזוגות. אנחנו כבר הרחבנו על הדברים של האריז"ל, אבל בואו נראה עכשיו מה שנוגע לענייננו. הסיבה לגלות מצרים היא תיקון פגם היסוד. פגם היסוד של מי? של אדם הראשון. אדם הראשון פרש מאשתו חווה בעקבות אחת 130 שנה, באותם שנים הוא חטא עם הקרי, ולא משנה כרגע, והתיקון מסתיים דווקא בסוף פרשת משפטים, שהיא הפרשה, רואי, שחותמת לנו את העיסוק של קבלת התורה, כי קבלת התורה זה ביתרו. ובעצם כל הדינים וכולי, כל ברית ההגנות, זה מסתיים בפרשת משפטים. וכמו שכבר ראינו שאחד הדרכים לתיקון פגם היסוד, זה השתעבדות לתורה, הבאנו את הדברים בשם השם משבוע בשם הרבי מקוצק, שאין שיעבוד יותר גדול על התורה, והפגם עצמו שורשו במוח, אז להגיע את המוח בתורה, זה הפתרון. אבל עכשיו בואו נתחיל על דרך הפשט, להבין שפרשיות השובבים הן באמת פרשיות היסוד. כלומר, זאת היסוד. עד עכשיו, עד פרשת ויחי, אנחנו משפחה חמולה, 70 נפש יעקב יורד עם ילדיו ונכדיו וקלותיו. אבל מפרשת שמות כתוב, הנה, עם בני ישראל, פרעה מגדיר אותנו כבר כעם. המעבריות הזאת מהתגבשות משפחתית לעם, זה תהליך ארוך שמתחיל בפרשת שמות, אבל מגיע לסיוע דווקא במתן תורה. וכמו שאמרנו בשיעור הראשון בסדרה, השלמת התהליך היא לא במתן תורה, אלא בכיבוש ארץ ישראל ידי יהושע, ובעצם רק אז יש לו כבר נחלה, ורק בימי דוד ושלמה, איחוד המלכות, מלוכה ובית מקדש, רק אז באמת יש מרכז רוחני לעולם כולו, וזה האידיאל. בכל מקרה, פרשיות השובבים הם יסוד האומה כולה, וצריך לעבוד על היסוד שלנו. התקופה הזאת היא בשיא החורש, החורף, שכולם מתכנסים הביתה, זירת התרחשות המרכזית היא בזרמים התת-קרקעיים של הקור והמים מתחת לאדמה, החיות ישנות את שנת החורף, אין הרבה התרחשות, הזרעים תפקידם להירכב בזמן הזה, בהמשך כבר יהיה ירוק כמו שרואים, והם ינבטו ופרות בטוקים בקיץ, אבל בכל, זה כבר אחר כך, אבל השחקנים הראשיים זה אדמה והשורשים. ועכשיו, לכאורה בחוץ נראה שהמציאות היא הלילה הרבה ארוך, הכל כאילו לא רואים, אבל זה זמן להתכנסות. זה הזמן לברר מה הן היסודות שלנו. מה התשתית של כל הבניין האישי והלאומי, המשפחתי, או בקיצור, מה זה כוח היסוד שלנו? מה זה יסוד? לבניין פה, לישיבה, יש יסוד. מה זה היסוד? יסוד זה עמוד בטון עם הרבה ברזל, הרבה בטון, איפה הוא נמצא? דיפ דיפ אינטו, למטה, מתחת לאדמה, עמוק 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 עמוק. כוח היסוד בנפש שעליו הכל נשען זה כוח ההשפעה וכוח ההתקשרות. זה שני דברים שונים, יש את השפעה ויש התקשרות. כמובן השאיפה שההשפעה תהיה למי שאתה מקושר אליו. אחרת זה נקרא זנות חלילה, שזה השפעה למישהו שאתה לא קשור אליה. ולכן היכולת להמשיך חיים, להופיע חיים, להוציא מתוכי, משהו לא רק בעצמי, אני מוציא את זה כלפי הזולת, להיפתח אל מה שבחוץ, כדי ליצור מציאות חזקה יותר, שלמה יותר, עמוקה יותר, ההבנה שלא כל האמת אצלי. ולכן, כדי ליצור תשתיות חזקות, אני צריך לצאת מעצמי ולהשפיע לזולת, ובגלל שכוח היסוד, שם כל תמצית החיים נמצאת בו, כן, בזרע יש את כל ה-DNA ואת כל הדברים, אז זה כוח מזוקק, זה כוח מאוד 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 עוצמתי. ולכן הפוטנציאל שלו הוא אדיר, כי זה פוטנציאל חיות להביא חיים לעולם, אבל גם פוטנציאל הנזק הוא מאוד גדול. בזה לעומת זה. ולכן נלמד היום את עקרונות היסוד, לתיקון היסוד, וזה לאור התוכן של פרשת שבוע. עד עכשיו לא עסקנו בפרשיות השבוע בתוכן. אז האריזל הקדוש דיבר שכל זיווג כולל שניים, ולכן מה שנעשה עכשיו, ניקח את פרשיות השובבים, ונחלק אותם לזוגות, שמות ועירה, בו בשלח, יתרו משפטים, וצריך לדעת שחלוקת הפרשת שבוע לזוגות זה לא חידוש, הרב צבי יהודה זצ"ל היה מדגיש את זה הרבה, ובעצם כל התורה מסודרת בזוגות. לכם דוגמה ואתם תראו את תשובות. אחיה, בראשית נוח, זה זוג, מה הכותרת של בראשית נוח? כן, זה בריאת העולם, ראשית האנושות. אחרי זה רואים, מה יש לנו? לך לך וירה. אברהם, פרשיות של אברהם. אחרי זה חיי שרה בתולדות, הפרשיות של יצחק. ויצא בישלח, פרשיות של יעקב. וישב מקץ, פרשיות של יוסף, נכון? ויגש ויחי. אז זהו, זה אני כתבתי פה, הירידה לגלות מצרים וההתבססות בה. כבר בויגש יורדים ויחי משתקים. אוקיי, שמות ועירה, גלות מצרים, בו בשלח, הגאולה ממצרים, היציאה ממצרים, נכון, יתרו משפטים, קבלת התורה שבכתב ושבעל פה, כי משפטים זה יותר כמו כל הנשים נזיקין, תרומת הצווה, זה הציווי על המשכן וכלה, ויקל פקודי, זה בניית המשכן. או, אני רואה פה אחיה, פה מראים פה אפילו שתי גבות, אומר רגע, 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 בולטת ועדרה פרשת כי תישא. פרשת כי תישא, אני נזכר לדבר עליה בסוף חודש אדר, פרשיית כי תישא היא חריגה. אין לה זוג. למה אין לה זוג? כי היא עוסקת בחטא. בחטא עגל, ולחטא אין פרטנר. אבל נגע פרשת כי תישא, נדבר על זה אולי יותר. בכל מקרה, כמו בעולם הכלכלה, בפיננסים, אחרי המקרו, מגיע המיקרו. אז עכשיו בוא נעבור כל צמד, כל זוג פרשיות, ונראה לפי התוכן את ההקשר לשובבים. ושאנחנו נבין את כל בצורה מדוקדקת את כל המהלכים הפנימיים של עם ישראל במהלך הגאולה שלו משמות ועד קבלת התורה, זה יאפשר לנו גם להגדיר את השלבים הכללים היום במהלך הגאולה, כי גאולת מצרים היא אב טיפוס לכל הגאולה, כמו שאמר ירמיהו, שעוד לא יאמרו חי השם אשר העלה אתכם ממצרים, אלא חי השם אשר העלה אתכם מכל הארצות וקיבצכם מכל המקומות, כאילו להגיע לארץ ישראל. אז בוא נראה, מצרים לפי תורת החסידות היא לא זירת התרחשות גיאוגרפית, היא גם לא ישות רוחנית, מצרים היא מהות רוחנית. היא מהות רוחנית של שיעבוד, של מיצר, של מצוקה, של קושי. ולכן השלב הראשון של פרשיות שמות ועירה, זה מה שמכונה התעוררות הרצון הפנימי. אני חוזר, שתי הפרשיות הראשונות עניינם כותרתן, התעוררות הרצון הפנימי. איך הולכת ונבנית הגאולה? מהם השלבים הראשונים של אדם, או של עם, או של עולם, בתהליך היציאה מעבדות לחירות אמיתית? אז מה השלב הראשון? השלב הראשון זה להבין... להבין שיש בעיה, זה יותר מדויק, להכיר בעובדה שאנחנו משועבדים, שאנחנו כן כולנו עבדים אפילו וכולי שם בפיוט, נכון? להכיר בעובדה, יש עבדים שהם בכלל לא יודעים שהם משועבדים, זה הכי נורא, הם כל כך השתקעו בשיעבוד עד כדי כך שעול השיעבוד, גם אם זה קשה להם, זה לא מעיק עליהם, לא מכירים משהו אחר, אין להם שום תשוקה או רצון פנימי להשתנות, להשתחרר. אתם מכירים את הסיפור הזה שבן המלך יצבן את אבא שלו המלך, אז אבא שלו יגלה אותו, אחרי איזשהו 20 שנה הוא מתחרט, אז הוא שולח את המשנה למלך, ותגיד לבן שלי שמה שהוא רוצה יקבל. אז הוא בא לבן שמה, שמה, אז אני המשנה למלך וזה, ואבא אמר, מה שאתה רוצה הוא יביא לך, מה שאתה רוצה תקבל. הוא אומר, וואלה, אז אתה יכול להחליף לי מגפיים חדשים? כאילו מה, תבקש לחזור לארמון, תבקש להתחתן עם הנסיכה, כאילו... הוא כל כך נהיה בתוך העבדות, שכל אבא מושגים שלו, זה עולם קטן, רדוד, נמוך של, של, של עבדות. ולכן עבד, קודם כל הוא לא משועבד פיזית, עם חומות של ברזל ובטון וסורגים, לא, קודם כל עבד משועבד בראש, בתודעה שלו, ההשלמה עם השיעבוד, ההסכמה הפסיבית, זה היסוד והבסיס לכל שיעבוד. החירות הראשונית, החירות היסודית, זה החירות של הנפש. החירות של הרוח והרצון להפסיק להיות משועבד. בואו תראו במקור ב' את האבן עזרא. אבן עזרא אומר פה פצצה של קושייה. יש לתמוע, אבן עזרא שמות פרק י' ד', פרשת ושלח, פסיק י' ג'. הסיטואציה, כן? לפני עם ישראל יש... ויראו מצרים והנה מצרים, ויראו ישראל והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד. יש ים סוף מקדימה, יש מצרים מאחורה, והמצרים משפרים. הם מטמטמים מתווכים. שואל אבן עזרא, יש לי תמוה, איך יראה מחנה גדול של 600 אלף איש מהרודפים אחריהם? כמה רדפו אחרי מצרים? אחרי ישראל? 600 רכב, נכון? נניח יש 3 אנשים במרכבה, אז זה 1,800 איש על כמה? 600 אלף. רק תלכו, עזבו. רק תעשו אפצ'י לכיוונם, אפצ'י, איזה מגיפה פנדמית, כן? 600 אלף, עושים לכם אפצ'י, המצרים קורסים, אז למה אתם מפחדים? ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם? התשובה, כי המצרים היו אדונים לישראל. וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים בנפשו שפלה. ואיך יוכל אתה להילחם עם אדוניו? והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה. לא תראה כי המלאק בא בעם מועט, לולא תפילת משה החולש את ישראל, והשם לבדו שהוא עושה גדולות, ולא נתקנו עלילות, סיבב שמתו כל העם היוצאים ממצרים הזכרים, כי אין בהם כוח להילחם בכנענים, עד שקם דור אחר, דור המדבר, שלא ראו גלות והייתה נפש גבוהה. בני ישראל זה 600 אלף, הם צריכים לרדוף אחרי 1,800 לוחמים מצרים, אבל יש להם מנטליות של עבדים. הם לא ינסו למרוד, אף פי שהם יותר מפי אלף, מהמצרים. וזה מה שכותב הרב זצ"ל בעולת ראייה מקור ג', ההבדל בין העבד לבין החורים איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זהו משועבד לאחר וזהו בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שהוא מלא חירות, ולהפך בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד. נוריד את זה לשפה שלנו. נתן שרנסקי, שהיה אסיר ציון, אחרי שנעצר באשמת רבולוציה, מהפכה נגד המפלגה, נגד יושב ראש חבר העמים, יושב ראש המפלגה הקומוניסטית, אז ככה אחרי שאמרו לו גזר דין מוות במחנה מעצר, בצינוק וכולי, הוא אומר ככה, אתה אדוני השופט חושב שאינך חופשי. אתה חושב כך כיוון שלאחר שיגמר המשפט תלך לביתך, ואילו אני אהיה המשועבד, כיוון שאלך לכלא לזמן רב. אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי. אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי תישאר חופשית, כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם, ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך השופט קבעו מראש מה לומר. גופך אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת, וזה חמור פי כמה. מהלך חירותי הוא קודם כל, בראש ובראשונה, מהלך נפשי. חמי הרב זל, ישנו בן חורין שרוחו היא רוח של עבד. ראיתם את האפרת חורמות של תקווה? השושנק פריזן, זה יצא בשנת 94, כמדומני, או לפני שנולדתם. סרט מומלץ. מה שם יוצא? אתה יכול לצאת מהכלא, אבל אחרי 40 שנה הכלא לא יוצא ממך. איך אומר שם מורגן פרימן, הוא יוצא מהכלא, שהוא מבקש רשות אחת לשירותים. אז אומר לו, בא לסופר, תלך, מה אתה רוצה? תעשה מה שאתה רוצה. אומר לו, אתה לא מבין, 40 שנה הגוף שלי רגיל, שאני לא מתפנה בלי שאני מקבל אישור. אז הוא יצאת מהכלא פיזית, אין גדר ואין סורגים ואין אזיקים, אבל הכלא לא יוצא ממך. ולכן אי אפשר לשחרר עבד שלא רוצה את החירות, ופה אני מתחיל פרשת שבוע. עבד עברי. לכן, כאילו, זה נראה כאילו שמישהו לחץ על הכפתור, הרגיש, התורה כל כך מחמירה בעבד עברי. כאילו, אתה לא רוצה לצאת, כאילו, למה צריך לרצוע דווקא את האוזן של העבד? כן, האוזן ששמע בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלכה, כן, להיות עבד לעבדים, אז תרצה. ועבדו לעולם, מה זה עבדו לעולם? כל המגמה של התורה, של חז"ל, זה לשלול את אהבת חיי השעבוד. והעבד מעדיף להשתעבד לא רק כלפי חוץ, אלא בעיקר כלפי פנים. זאת אומרת, זה לא דיעבד, זה לכתחילה. מה זה עבדו לעולם? ממשלים דיקטטוריים, כמו שאתם יודעים שיש פה ושם ושם ופה להגיד שמות, שהם רוצים לשמר את האבסולוטיות המוחלטת שלהם, של המשטר, למנוע סיכולים, מרידות, מה הם עושים? הם צריכים לוודא, באמצעות הדיכוי, שהעם שלהם לא ירצה להשתחרר. עכשיו, בכוח הזרוע אי אפשר, זה עוזר. ולכן בכל המשטרים הטוטליטריים, הדיקטטוריים, יש השקעה אדירה מבחינת אקטיבית, במה? בתקשורת, בתעמולה, בפרופוגנדה, כן? בניתוק מכל רעיונות שיכולות לאיים על המדיניות של המשטר. ולכן פרשיות שמות ועירה, הם אלה שמסבירות לנו שמתוך הרצון של עם ישראל לצאת, מתוך ההבנה שזה לא המצב הנכון והמתאים להם, אז צריך לצאת. ולכן יש הרבה עיסוק בשמות ובבהרה בשאלה, והם לא יאמינו לי, והם לא ישמעו לי, ולא שמעו למשה. רגע, יאמינו או לא יאמינו, מה זה משנה? מה זה משנה? תעשה את ה-10 מכות, הם יצאו. לא. החשיבות היא שבני ישראל יאמינו בגאולה, זה לא חשיבות פרקטית או בלי נפקמינות. הקדוש ברוך הוא הרי לא צריך שעם ישראל יאמין לו כדי לגאול אותם, נכון? הוא יכול לגאול אותם ככה, בקטנה, אני חוזק כפתור, מה צריך את זה? אבל לא, זה כל הסיבוך, כי אז אתה הוצאת את ישראל ממצרים, הוצאת את מצרים מישראל. ולכן, מה הטריגר שמחולל? וגם אני שמעתי את נעקעת בני ישראל אשר מצרים, מעבידים אותם, מה חבר'ה, זה כל עוד בריתי. אלמלא הזעקה, מה זה זעקה? מה זה אומר? נשבר, די, די, לא רוצה יותר, לא יכול. נשבר לי להיות עבד. אז, אם הם לא היו עושים את הגילוי דעת הזה, שקשה להם, שנשבר להם, אז אי אפשר לגאול אותם. כי מה זה אומר שהם צועקים? שהם לא משועבדים רק בפנימיות, גם בפנימיות, לא רק בחיצוניות. נתן שרנסקי אומר, אני אהיה בכלא, אבל אני, הנפש לי חופשית. ואתה, אדוני השופט, אתה תלך הביתה, אבל הרוח שלך משועבדת, כן? ליו"ר המפלגה הסובייטית. אני לא יודע מי זה היה אז באותה תקופה, אבל חזקה ששם רשעים ירכב, אוקיי? בהקשר הזה. ולכן, אם לא היו צועקים, הלא אנו, בנינו, בני בנינו, היינו משועבדים לפרעה במצרים. ולכן עם ישראל זועק מעבודה, ותעל שבתם, פעם ראשונה. אבל ככל שהתנאים מסתבכים, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, מעבודה קשה. ולכן המכות באות בצורה הדרגתית, מתמשכת. כי זה לא רק התכלית להניש את המצרים. כי אז אפשר על ההתחלה, להניש את המונש גדול והיום. אלא כל התהליך ההנישה של מצרים, זה בעצם מהלך חינוכי שמטפטף ומחלחל אל התודעה הישראלית. שאם משהו משתנה, אז יש סיכוי שנשתחרר, שבאמת נצא מהמצרים. ולכן השלב הראשון, השלב של הרצון. והשלב, אם צריך לשבת, תגיד לי, אני אשב. כן? אני אשב, אוקיי. ולכן השלב הראשון זה הבעת הנכונות. גילוי הרצון הטוב זה הכל. גם אצל פורים, כבר 30 יום קודם הפורים. עוד את מגיעים? מה נקודת המהפך במגילה?
בלילה הוא.
עוד לפני כן. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק. נכון? הייתם פה בישיבה, אתם יודעים מה עושים, נכון? זעקה גדולה ומרה. נכון? אומר השפת אמת. רק שהוא זועק. הרי כבר עברו 7 שנים שאסתר אצלו, ורק אז שהוא צועק, ויבוא, לפני שער המלך, רק אז המלך מלכו של עולם, רק אז הגלגל מתחיל להתהפך. ואחרי זה, בלילה הוא, נדדה שנת המלך, ואחר כך. אבל קודם כל, ויזעק זעקה, עד אז אין זעקה. לא שהיא נלקחת, לא שהיא משתעבדת ונאנסת על ידי אחשוורוש 7 שנים. רק כשהוא זועקים, אז הכל מתהפך. רק אז הנהגת הייחוד מתחילה להבליח ולהופיע מתוך הנהגת המשפט של, של, של פורים. ולכן דווקא הרצון הנשבר לי, המעיסה לצאת מהשיעבוד, זה מקביל לספירת הכתר. זה השלב הפנימי העליון ביותר מחל הגאולה, וזה התפקיד של הזוג הראשון, שמות וערה. עכשיו אנחנו עוברים לזוג השני, שזה פרשיות בו ובשלח. עניינן נקודת הזכות הפנימית. השלב השני הוא כבר שלב פסיכולוגי, הוא שלב רוחני יותר, שאלמלא הקדוש ברוך הוא יעשה אותו ספק רבי ואנחנו לא יכולים. וזה השלב שנקרא פסח. מה זה פסח? מה זה לפסוח?
לדלג.
היכולת לדלג. כשהקדוש ברוך הוא פוסח על בתי בני ישראל, הוא למעשה בורר אותם ומברר אותם. זה השלב של הדילוג על הקליפות, על המגרעות, על העבודה זרה, על החטאים, דילוג על התרבות המצרית, על הממתת שערי תומה שישראל היו בהם, וזה היכולת לעצום עיניים ולהתעלם מהעובדה שלמען האמת הללו עובדי עבודה זרה, אבל אפס גם הללו עובדי עבודה זרה. ולכן, לו היינו, כל אחד מאיתנו, רואה את בני ישראל בתקופה ההיא, ספק אם היינו חושבים שהם ראויים לגאולה. ולכן משה מבקש, לא לומר דורש, משחו, קחו לכם, קחו לכם את הכבשה שלכם, כל אחד. ומה אומר המדרש במכילתא? משחו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צול של מצווה. מה, זה העם שאנחנו בחצנו ממצרים? עם שעובדים למצרים, לאלילים שלהם? העם שאפילו בערב הגאולה, יהודה לדור לתתוו, הוא עדיין סוגד לאלוקים של המצרים, ולכן פה מתברר לנו החשיבות של השלב השני, לא רק מספיק הרצון, של הדילוג והפסיכה. היכולת לדלג ישר ולהגיע אל המהות הפנימית. אנחנו יכולים להסתכל, נגיד ככה, רק אחרי שדחקנו הצידה את כל התכונות הרעות, אז אפשר להגיד, כולך יפה רעייתי ומומן בך. מה זה אומר? את אותה נקודה זוכרים פעם שעברה והדגו לרוב, שכמו שהדגים אי אפשר להטריף אותם אף פעם, הם תמיד כאילו נשארים בתארתם, ככה גם עם ישראל, ולכן שעם ישראל עומדים מול ים סוף, הים לפניהם, ומאחוריהם המצרים, אז יש דיון בבית דין של מעלה. המלאכים טוענים, אין שום סיבה להציל את ישראל, למה? כבר אמרנו, עלה לעובדי עבודה זרה, וגם עלה לעובדי עבודה זרה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה הוא עושה? בשונה מעצת המלאכים, הוא מדלג. הוא מדלג על המצב של בני ישראל, הוא מזהה את הנקודת הסגולה, את הנקודת הפינטליד, הנקודה היהודית, הקדושה העמוקה שבתוך כל יהודי, שהיא קדושה, היא לא נפגמה.
ובסוף עלו חמושים.
בסדר? אני נדבר עכשיו על אלה שעלו, החמושים ישרו במצרים, בסדר גמור. ולכן, הוא מזהה את הנקודה של הסגולה, אבל האם ניתן להתעלם מכל המעשים הרעים, חטא, התרבות, המנהגים הזרים? האם אפשר להסתכל ולשפוט בן אדם רק על פי הנקודה הפנימית? מהם המעשים שלו? מהם הדברים שלו? ולכן השלב הזה הוא שלב מאוד הכרחי. לא מספיק רק השלב של הרצון, צריך גם את הנקודת הזכות, הזכות הפנימית שהיא לא נפגעת. ופה זה לא מדובר על ספירת הכתר, אלא על בחינת החוכמה, שזה השורש של המניע הפנימי, אותו השורש מתגלה, אפילו לא לרגע קצר, בשירת הים, תביאמו, ותתאמו בהר נחלתך. ואז, דרך המספר, המשקפיים צופים אל העתיד, שם ימלוך לעולם ועד, זה המגמה, זה הכי זה השאיפה. ולכן, בלי הדילוג והפסיכה הזאת, שלפני שש שעות היינו על עבדי עבודה זרה, ועכשיו אנחנו יוצאים ממצרים, נקרא לנו הים, זה לא היה קורה. לכן הדילוג והפסיכה על השכבות החיצוניות, אדם שטוף, רואה מה שאסור לראות, שומע מה שאסור לשמוע ופוגם לו עלינו, דלג, עזוב, יאללה, תפסיק ותמשיך הלאה. אל תגיד, לא, עד שאני לא מתקן, עד שלא מפסיק, תמשיך הלאה, תדלג. תדלג. וככה תחשוף את הנקודה הפנימית שהיא תמיד תאורה. ופה אנחנו מגיעים לזוג השלישי, מקור, שזה בעצם פרשיות, יתרו במשפטים. השלב הראשון, שמות ועירה, הרצון הפנימי. השלב השני של בו בשלח זה הזכות הפנימית. הנקודה הפנימית שבכל יהודי שלא משנה כמה הוא יתלכלך, אפשר בתוכה לצאת. והנקודה השלישית זה יתרו והמשפטים, שתי הפרשיות של תיקון המעשים. השלב השלישי מתכתב עם השלב השני. למרות שהייתה פה פסיכה רואה, למרות שהיה פה דילוג, אבל זה המצד הקדוש ברוך הוא. מה עם עם ישראל? עם ישראל עדיין לא מתוקן. גם אם בפנימיות שלו יש שורש של נקודה פנימית, אלוקית, תאורה, סבבה, נו אז מה? אורח חייו, הלבושים שלו, הוא מצרי לכל דבר ועניין. התרבות, התפיסה, הלשון, הכל, הכל, עברי, הכל מצרי. ולכן, הם עדיין שקועים בממצאת שערי טומאה. ולכן הם עדיין נגועים בתרבות הזרה, עבודת האלילים המצרית, ולכן השלב השלישי, מה זה אומר? אחרי שבשלב הראשון אמרנו רק השלב השני רק הזעקה, השלב השלישי זה חזרה על כל הקליפות והחטאים שדילגנו עליהם. נחזור על כל המקומות המקולקלים, ולחזור בהוראת שעה, ועכשיו מתוך יישוב הדעת לעשות תשובה. לעשות תשובה, שלב התיקון, כי אנחנו לא מתקנים לך במתת שערי טומאה. תצא, תסיים את האירוע ואז תתחיל לתקן. כל עוד אנחנו במצרים, אנחנו לא עוסקים בחשבון נפש. ולכן, קודם כל תברח. נותנים לך תברח, תצא. תצא מהמקום. אחרי שיצאת, תתחיל לתחקר, תסתכל אחורה, למה הייתי ככה? למה אני מוגדר? כעובד עבודה זרה כזו או אחרת? ולכן צריך את כל השינוי של כל דפוסי הפעולה. ולכן מיד אחרי צאת מצרים בפרק י' ג', פרק י' ג', שמגיע אחרי פרק י' ב', ולפני קריאת ים סוף בפרק י' ד' ת' ז', מה יש? יש, לפני מה אמרים, יש לך את פרק י' ג', שכל יש לפרק י' ג', זה מצוות מעשיות, פתח רחם, תפילין, מזוזה, רצף של מצוות. כי מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו מחליפים משעבוד בשעבוד, וכל עוד משעבדים למצרים, להיות משעבדים, אנחנו לכם מחים הקדוש ברוך הוא. ולכן, זה מה שקורה, פרשת יתרו זה הקבלת המצוות, התורה בצורה השלמה, האידיאלית, פרשת משפטים זה התכלס. שור שנגח, כי תצא אש, ואכלה גדיש, כל מה שצריך, ארבעה בתי, כל מה שצריך, נשים, מזיקין, הכל נמצא בפרשה הזו. ולכן, אם אנחנו לא, היה לנו את השלב הזה, אז הנקודה הפנימית הייתה מתחבט, בצל שדה התלנה. במציאות שאנחנו יכולים לראות אותה ולהבין אותה, ולא הייתה מתגלה אלינו. ולכן, השלב המשלים שאמרו לרדת לפרטים ולתקן גם את הענפים הרחוקים בדברים האלה. וכל זה נעשה רק מכוח קדושתו וכוחו של הגרעין. עכשיו, בחינות הכתר העליון, זה בכלל מושג בערי, הן חייבות לבוא גם בתיקון מעשי, ולתקן בפועל את צורת החיים, את המעשים שלנו. נחזור למציאות הטבעית שלנו, איך עם ישראל נראה, איך הוא מתנהג, ולקדש ולהעלות גם את המצבים החיצוניים ביותר. וזה העניין של מעמד הר סיני בפרשת יתרו. פה צריך להבין מה זה חיים אלוקיים. מה זה אומר? נעצור פה כרגע, לא נרחיב את זה יותר, נגיד את זה במשך השיעור. בואו נדלג, רק נגיד שבעצם השלב הזה של יתרו, של הפרטים הקטנים, זה בעצם השלב שבו אנחנו עוברים, אין ברירה. רק אם אני אחת אחורה, בסדר? זה כבר השלב שבו אנחנו עוברים לא רק לאידיאלים של הרצון, של הזכות הפנימית, אלא אנחנו עוברים לאן? לתכלס. עבד עברי, אמה עברייה, ארבע מאות נזיקים, כסף תלווה את אמי, חגים, עוברים כבר ממש לרמת הפרטים, ולכן זה מקביל לספירת הבינה. אם השתי פשוט שונות זה הכתר, והרצון, והבשלח ובו, זה בעצם החוכמה, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב של תרומה ותצווה, זה רק בשנים מעוברות, ולכן פרשיות תרומה ותצווה בשנה מעוברת הופכות להיות חלק מהשובבים, שמה התפקיד של תרומת הצווה, זוכרים? תרומת הצווה, אמרנו, זה צמד הפרשיות שעוסקים
בציווי
המשכן. מה זה משכן? ועשו לי מקדש ששכנתי בתוך הכיכול, אשר אני מראה יותר את תמיד המשכן ואת. וכן תעשו. מראה של דורות. כל העניין של המשכן זה לייצר נוכחות קבועה של קודש במחנה. אוקיי? זה לייצר פה בעצם איך אני יכול לעגן את כל ההשראת שכינה על הצד הטוב ביותר, וכדי לגלות את השורש הפנימי שלי, אני צריך שהקודש הוא קבוע, שהוא בלתי משתנה, ולכן תכלית המשכן זה לא, תכלית המשכן, תכלית המשכן היא לגלות את הרצון האלוקי במציאות, בצורה מעוגנת. ולכן, זה הופך את תרומה ותצווה לפרשיות שעניינן דעת. ולכן, שלושת השלבים של גאולת ישראל ממצרים, של כתר, חוכמה, בינה, או חוכמה, בינה ודעת, הן מסכמות בעצם עבורנו את כל את כל היציאה שלנו מגלות. כל אחד מאיתנו יכול להיות בגלות, וכל אחד מאיתנו צריך להשתחרר ממנה, בהקשר הזה. אז מה הם שלושת השלבים? הרצון, הדילוג, החזרה לזירת הפשע, המצאת שגבת הרצון צבים מצא, עכשיו תחזור ותתקן, איך? באמצעות התשובות מעשיות, האינטראקציה וכו', ואז המקום של פרשיות תרומה ותצווה, זה להנחיח את הקודש, בצורה טובה יותר. בהרבה מובנים אפשר לתרגם את שלבי הגאולה גם לעבודת השם אישית. שלב הראשון זה הרצון. אומר הרב קוק, הרצון הטוב הוא הכל. אבל לא, מה יעשה אדם שהוא לא רוצה להיות מתוקן? מה יעשה אדם שהוא מרגיש מועקה בגלל איזשהו חטא שהוא חטא ואין לו שום רצון לטפל בזה? מה יכול לעשות? לכן אפשר לראות שאין כזה דבר ביטוי בעברית להחזיר בתשובה. לא נמצא בתנ"ך, ולא בפוסקים, ולא בתלמודים, אלא יותר מוכן. למה? כי אני לא יכול לקחת את דוד ולהחזיר אותו בתשובה. מה אני יכול לעשות? יכול לשכנע אותו, ומה הוא יעשה? הוא יחזור בתשובה. אבל מה זה להחזיר? בוא נעריה, שים כיפה, תפשיל לי ננחת, תניע. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אפשר לחזור בתשובה, אבל אי אפשר להחזיר בתשובה. ולכן, יש אמרה חבדית שאומרת, צריך שיהיה רצון. אין רצון? אז צריך לרצות שיהיה רצון. העיקר שיהיה רצון לרצות. כל רב מסיים, והיא רצון? אז היא רצון שיהיה רצון. אם יש רצון, הכל טוב בהקשר הזה. אז אמרנו, השלב הראשון שדיברנו עליו, זה בעצם היכולת להנחיח את הקודש. השלב השני זה גילוי הנקודה הפנימית. ראינו בתור הרשפ"ב, בתחילת הסדרה, את העניין הזה שצריך לחפש איזשהו מעט טוב, הנקודה הטובה שבי, ובא בעצם להעצים אותה ולפתח אותה, וזה היא נקודת המוצא, לצאת מעצבות, לצאת מכעסים, מייאוש, וכל הדברים שהחטא אלוף עולם בהם אחרי שהם מתרחשים. ולכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? ביציאת מצרים? הוא עובר על בתים שבהם יש אנשים ישראלים, שאנחנו יודעים שלמה יש איך הם מתנהגים? כמו מצרים. אבל הוא פוסח. הוא מדלג, אני לא אעיר לו עכשיו, אחר כך, כן. הוא יש פעם אחד, בן של אחד המלאכים וכו', אחד הרבלך, היה כזה פוחז וכו', והיה מתחת השולחן, זוכל ומלקק, אתה מזכיר את האינדיק, אוקיי? בעניין הזה. זאת אומרת, בסדר, זה דומה, על... אתה צריך לרצות לצאת משם, מהמקום הזה, ולדלג. אחר צריך לחזור ולתקן למה זה קרה לי, מאיפה זה נבע. אבל דווקא שיש כוח משם לצאת ולתקן את העניין הזה. זה בכלל שאנשים יודעים שלא הכל שחור, שיודעים להיות בעין טובה. נגיד במציאות, איך אומרים נעמי שומר, כן, על הפרי שלו הבשיל עוד ונאסף, כן, זה סוג של הפלה, הריון. ומה אומר בסוף? אנא שמור לי על כל אלה, מכירים? ועל אהובי נפשי, נכון? מה המשך? שיר זה הבכי ועל זה השיר, נכון? על כל אלה, שמור. מה שיש טוב אני אומר תודה, להיות בנקודה שלא הכל שחור, אלא יש גם נקודות טובות, ופה אנחנו מגיעים בעצם לשלב השלישי. אחרי שמענו נקודת הרצון, השלב השלישי זה תיקון המידות, זה תיקון המעשים. אנחנו לא רק מדברים באוויר, בתיאוריה, אלא עכשיו פרשת משפטים. כי תצא אש ואחלק אמרה, כן, כבשים, הלכו את האמירה של מישהו אחר, כן, שבר פה, שואל חינם, שומר שכר, כל הדברים האלה. עכשיו צריך לתקן וכולי. מה זה לתקן את המעשים? תפתחו כל אתר תקשורת. זה יהיה ויינט, וואלה, זה סוגים, כיפה בשבע, כיכר השבת וחדר חרדים. לא משנה מערוץ אחד, שתיים, שלוש, כמה שאתם רוצים. מה אתם תראו שם? גייבלד. יותר גרוע מעולם לא היה. ראש ממשלה ככה, והשר ככה, ומכבי ככה, ואני בכלל עושה מהדעות הפוליטיות. הכל זועק, 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 נכון? צועק. ומה התחושה? שאין ברירה ונדפקנו, אבל נהפוך הוא. לפי דעתי זה בשנה על הדרך הנכונה. מה שנקרא, שעכשיו תחילו, אוקיי, אני לא בדרך הנכונה, אבל אני יודע שזאת לא נכונה, אבל בוא נבדק משהו אחר, משהו חלופי, מתישהו בזה יעבוד. ולכן, מה זה? שנת בחירות. ישראל נכנסה לשנת בחירות, למה לפני הספקות היה יותר טוב, בהקשר הזה, ולכן, או גם שיש בחירות ואין הכרעות, היה כבר פעם ששנתיים, ששנתיים, כל הזמן היה, ולא התקדם שום דבר. ולכן אנחנו צריכים תיקון המעשים, אז זה לא אומר בהכרח לבוא, בוא נעתה, תפילין בכוח. אלא לעורר בו את הרצון להביא אותו לדברים האלה, כדי שהוא יופיע את עצמו. אז אם אני מסכם את שלושת השיעורים בסדרה על השובבים, דיברנו בשני השיעורים הקודמים על 9 או 10 נקודות, אני קורא אותם מקצרה. 6 הראשונות אמרנו זה תנאי סף, מי שלא אחוז ומי שלא יתקרב לנושא בכלל, של המעשי, של התעניות, ולכן דיברנו על נקודה ראשונה, כל יהודי הוא קדוש, נכון, ולכן צריך לדון לקו זכות, ונקודה השנייה זה לדון לקו זכות אפילו את עצמנו, הנקודה השלישית זה להודות בטעות, נקודה הרביעית זה קלות התשובה, נקודה החמישית זה רחמנא ליבא בעי, ולא מצוות אנשים מלומדה, הנקודה השישית, בנחת, לעבוד בנחת, נקודה השביעית, דיברנו עליהם בשבוע שעבר, זה קדושת הדיבור, ההימנעות מדיבורים בטלים, נקודה השמינית זה יגיעה בתורה בהתמדה, והנקודה התשיעית זה הקפדה על ברכות הנהנים, אכילה בקדושה, כמו שאני מוציא, שאני אכניס בקדושה וטהרה, אמרנו שהנקודה העשירית מלך המשיח יתקן. וזה בעצם אנחנו חותמים את הסדרה על השובבים, שעניינה הוא אחד. הכי קל! זה פשוט לצום. מ-5 בבוקר עד 5 ורבע בצהר, אחר צהריים, ב-5:20, פשוט לא לאכול. אבל זה הדרך הקלה. ודרך קצרה שהיא ארוכה, דרך ארוכה באמת, זה לעשות תענית אחרי שאכלת שווארמה וצ'יפס ואורז ושווית וסלט חסה, פיפסתי בצהריים, נכון, זה מה שהיה. זה האמת. זה הדרך, זה העבודה, זה האתגר, ואל תחשבו שתיקון השובבים זה שחק למקובלים, ורק עלינו הגדול של הרשש, קדושי עליון כמובן, אני לא מפקפק. אבל תיקון השובבים זה תיקון האומה, זה תיקון הבית, זה תיקון המשפחה, ולכן זה פוגש אותנו בכל הרבדים השונים של החיים, יש עוד הרבה מה להעריך, אבל נסתפק בדברים הללו להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.